חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. היום נדבר על מכון מחקר היסטורי, יש לומר שהוקם השבוע על ידי האגודה למען הלהט"ב בישראל. נדבר גם על להט"בים בגיל השלישי, ונספר לכם על ההצגה קיץ אחרון שמביאה את הרפתקאותיה של חבורת לסביות באתר נופש בארצות הברית. עוד נדבר על עבירות ממוגדרות בספר החוקים שלנו, וגם נספר על ספר הילדים דרקולו מופלא כולו. נהיה גם עם מוסיקה של יעל דקלבאום, שיר חדש ככל שנספיק. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה, נאחל לו בילוי נעים בברלין. עירה וקסלר תהיה במקומו על הטלפונים. דימה קרנצבו, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד שלוש. ביום ראשון השבוע הלך לעולמו יותם ראובני, מראשוני אנשי הרוח הלהט"בים הגלויים בישראל. ראובני היה סופר, משורר, עורך ומתרגם, והוא מת לאחר מאבק במחלת הסרטן בביתו באשדוד. הוא היה בן 71 במותו. ספרו הראשון, בעד ההזיה, יצא ב-1978 ועסק בהומוסקסואליות באופן גלוי ובאופן חריג בנוף הספרות הישראלית של שנות ה-70. ב-1980 הוא פרסם סדרת כתבות על חיים הומואים בישראל, בתקופה בה היחסים בין גברים היו אסורים על פי חוק. ראובני כתב ספרי פרוזה וארבעה ספרי שירה. באגודה למען הלהט"ב ספדו לו, ובהודעה שפרסמה האגודה נאמר, כתיבתו האמיצה ופורצת הדרך של יותם ראובני תשמש לנו ולמאבק הגאה השראה גדולה לתמיד. בפברואר 2019 ראובני התראיין כאן בחלון גאווה עם יציאת ספר השירה האחרון שלו בעיר ההגירה. ראובני הובא למנוחות בעירו אשדוד. השבוע נרשם עיכוב נוסף בבירור העתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בדרישה להתאים את חוק האימוץ כך שיאפשר גם לחברי הקהילה הגאה לאמץ ילדים. בשבוע שעבר המדינה הודיעה לבגץ כי היא זקוקה לארבעה חודשים נוספים על מנת לגבש את עמדתה בנושא. בבקשת הדחייה המדינה מציינת כי גורמי המקצוע במשרדי המשפטים והרווחה קיימו ישיבות רבות בנושא לגיבוש טיוטה עדכנית בהתאם לתפיסות המקצועיות של השירות למען הילד ובעקבות הערות מהציבור. עוד הוסיפו נציגי המדינה כי בתחילת החודש הונחה הצעת החוק העדכנית על שולחנם של שר המשפטים גדעון סער והשר לענייני רווחה מאיר כהן. אגודת הלהט"ב והמרכז הרפורמי לדת ומדינה שהגישו את העתירה יחד עם שני זוגות גברים ועם הבית הפתוח בירושלים מסרו בתגובה כי מקומם הדבר כאשר המדינה לא ממהרת לתקן את האפליה החמורה של זוגות מאותו המין באימוץ ילדים. פרס הדמוקרטיה הוא ענק בשבוע שעבר לצלם נמרוד גליקמן שתיעד את שופטת הכדורגל הטרנסג'נדרית ספיר ברמן במשחק הראשון בו היא שפטה לאחר שהכריזה על השינוי המגדרי שהיא עוברת. גליקמן צילם את השופטת במשחק כדורגל שהתקיים בחודש מאי השנה בין ביתר ירושלים להפועל חיפה. בצילום נראה עידן ורד, קפטן קבוצת ביתר ירושלים, כשהוא מתבונן בחיוך סקרני בציפורניה המשוחות בלק של שופטת הכדורגל. פרס הדמוקרטיה הוא ענק מטעם שומרים שהוא מרכז לתקשורת ולדמוקרטיה וניתן לצפות בצילום ובשאר הצילומים שהשתתפו בתחרות בתערוכת עדות מקומית שמוצגת במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב עד 8 בינואר. ולסיום, נהג מרוצי המכוניות הבריטי לואיס המילטון חבש כסדה בצבעי קשת הגאווה במהלך אימון לקראת מרוץ הגרנד פרי היוקרתי שנערך השנה בנסיכות קטר. המילטון נהג נקט את הצעד במחאה על יחסה העוין של קטר כלפי הקהילה הלהט"בית במדינה. המילטון, שזכה בעבר בשבע אליפויות של מרוץ פורמולה אחת, פרסם ברשתות החברתיות תמונה שלו, חבוש בקסדה הצבעונית, ומתחתיה הכיתוב אנחנו עומדים ביחד. המילטון הסביר כי מחאתו באה לומר שקטר היא אחת המדינות הגרועות ביותר בחלק הזה של העולם בכל הנוגע לזכויות אדם. עד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
ביום חמישי האחרון, בחצר ביתו של שגריר בריטניה בישראל, קהילת הלהט"ב בישראל רשמה ציון דרך נוסף בהגדרתה כקהילה בעלת משמעות ומשקל בישראל. זה קרה בערב שבו האגודה למען הלהט"ב השיקה בעצם את מכון המחקר המקצועי, ששמו המלא הוא המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב. באירוע השתתפו עשרות אנשי ונשות אקדמיה, אנשי מערכת הבריאות והמערכת הציבורית בישראל, וגם פעילים ופעילות בקהילה הגאה. נאמר שהמכון הזה הוקם במטרה לתת מענה לחוסר מהותי שקיים בידע עדכני ומהימן בכל נושאי הליבה שמשפיעים על חייהם של להט"בים בישראל. עוד מעט אנחנו נרחיב על מטרות המכון, אבל רק נוסיף שהמכון הזה יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרים וחוקרות במוסדות אקדמיים, עם משרדי ממשלה, עם רשויות מקומיות, עם גופים מקצועיים ועם ארגוני ופעילי הקהילה הגאה, וכל זה מתוך מחויבות לקידום שיח ציבורי מושכל ולסיוע לקובעי המדיניות בנושאים של מגדר ולהט"ב. בדברים שנשאה באירוע יעל מבורך, מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי, היא אמרה, אין כמו מחקר וידע כדי לבסס את הצרכים המאוד חשובים של הקהילה, ולעזור לנו לתכנן את התוכניות שלנו בצורה יותר מדויקת. אנחנו מצפים לשיתוף הפעולה עם המכון. בראש המכון הזה עומדת הדוקטור סיגל גולדין, שהיא חוקרת בתחום המגדר, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. לפני שנתיים היא גם הובילה מחקר מקיף על מאפייניה וגם על צרכיה של הקהילה הטרנסית בישראל. בדצמבר 20 הוגש דוח ביניים של ועדה משותפת למשרדי המשפטים והרווחה, שבחנה את נקודות המפגש של הטרנסים בארץ עם שירותים ממשלתיים. הדוח נשען על המחקר הזה. אני שמח לומר עכשיו שלום לדוקטור סיגל גולדין.
שלום.
אנחנו נעשה גילוי נאות מתבקש. את שותפתי להורות, ואחרי שאמרנו את המתבקש, אני ארצה לשאול אותך, למה מכון מחקר מקצועי הוא הכרחי בקידום צרכים של קהילה בכלל, אבל בפרט קהילת הלהט"ב בישראל?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד לגבי המכון הזה, שהוא באמת מיזם מאוד מאוד ייחודי ויוצא דופן ופורץ דרך, בעובדה שהוא הוקם ומתנהל כמכון מחקר עצמאי ומקצועי, זה מכון מחקר חברתי יישומי, והוא פועל מתוך האגודה למען הלהט"ב, זה מכון של האגודה למען הלהט"ב, ולכן הוא פועל כשרגל אחת שלו נטועה עמוק בתוך האקדמיה ובתוך עולם היכולות והכלים המיומנויות לערוך מחקרים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, והרגל השנייה שלו נטועה עמוק בתוך עולם השטח, בתוך העולם שבו בעצם הצרכים צומחים, ובתוך העולם שבו אנחנו רוצות ורוצים לבצע שינויים חברתיים, ואנחנו רוצות להזין את השינויים החברתיים האלה שיהיו מבוססי נתונים ומבוססי מידע. זה ידוע, וזו עובדה ידועה בעולם, וכמובן שגם ידועה בישראל, שהדרך לנהל ולהוביל מהלכים של שינוי חברתי צריכה לעבור דרך evidence based, דרך ביסוס נתונים וביסוס ידע שמאפשר למקבלי החלטות וגם לארגונים עצמם של הקהילה ולכל מי שמעורב בה רצון להוביל את השינוי החברתי הזה, מאפשר לכולנו בעצם לתעדף יעדים, להבין איפה נמצאים הפערים, איפה נמצאות הקבוצות הפגיעות, איפה נמצאים הצרכים המיידיים, ולנהל ולהוביל תהליכים של קבלת החלטות ושינוי, כאשר הם מבוססים על ידע מהימן ועדכני, וגם, זה מאוד חשוב להדגיש את זה, ידע שמשתנה כל הזמן. כי בחיים החברתיים בכלל ובחיים הפרטיים האנושיים בפרט, המצב הוא תמיד דינמי, זאת אומרת, הצרכים שלי היום בתור אדם פרטי והצרכים שלנו בתור קהילה, הם משתנים במהלך השנים והם משתנים תוך כדי תנועה. ואת מכון המחקר הזה אנחנו הקמנו, הקמתי אותו בשותפות עם האגודה, מתוך האגודה ועם האגודה, בגלל שאנחנו מבינים את הצורך האקוטי באיסוף וניתוח והנגשה של נתונים שהם מהימנים וסולידיים מאוד מבחינה מדעית מצד אחד, וגם שהם דינמיים והם עדכניים והם רלוונטיים, והם הופכים את עצמם לרלוונטיים וממשיכים להתעדכן תוך כדי תנועה. וזה בעצם הבסיס, הרציונל שעל בסיסו הקמנו את המכון. והקמנו אותו קודם כל בגלל עובדה נורא פשוטה ובסיסית, שאנחנו יודעים נורא מעט על להט"בים בארץ. אנחנו יודעים מעט מאוד, יש מעט מאוד ידע עדכני, יש מעט מאוד ידע רחב ומעמיק, והמידע שקיים היום אפילו בנושאים הבסיסיים ביותר שקשורים לחייהם של חברות וחברי הקהילה, הוא חלקי מאוד ומקוטע מאוד.
אני מניח שיש לכם לפחות התחלה של איזושהי תוכנית עבודה. האם תוכלי לפרוס בפנינו איזשהו סדר עדיפויות או דחיפויות שיש בצורך, שבהם יש צורך במחקר לגבי אוכלוסיות או מגזרים בקהילת הלהט"ב?
אם מדברים בעניין של דחיפות, אז אני מניחה שדחיפות זה תמיד ביחס לקבוצות שהן פגיעות יותר, או קבוצות מוחלשות או שנמצאות במצבי סיכון, אז אנחנו יכולים לדבר על כמה קבוצות או תת קהילות כאלה בתוך הקטגוריה ההטרוגנית והרחבה מאוד שאנחנו קוראים לה להט"ב, אבל בתוך הקטגוריה הרחבה הזאת אפשר לדבר על גם על חברות וחברי הקהילה הטרנסג'נדרית, גם על להט"ב בגיל השלישי, גם על להט"ב ערבים, ושלושת התחומים האלה הם תחומים שאנחנו מפתחים ומשקיעים בהם במחקר במכון. בהמשך אנחנו גם נרחיב את זה ללהט"ב בקבוצות פגיעות אחרות, גם בקטגוריות של זהות כמו דתיים וחרדים, אבל גם בקבוצות גיל שונות ובקבוצות שחשופות גורמי סיכון שונים בהצטלבות, זה תמיד בממשק עם מכלול החיים החברתיים, אז כן. אפשר לדבר על פגיעות מיניות ועל נושאים אחרים.
כן, אחד המרכיבים החשובים במחקר זה באמת הנגישות גם לנחקרים, לנזכרים, ולשאר נתוני מידע. כמה היום קל יותר או קשה יותר, תגידי את, לחקור אוכלוסייה שחלקה בארון?
אחד האתגרים, שזה גם אתגר מתודולוגי וגם אתגר פוליטי וגם אתגר אתי שלנו במחקר, זה להגיע בעצם לאנשים ולקהילות ולתתי קבוצות בכמה שיותר רחבות מתוך הקהילה. עכשיו, העובדה שאנחנו ממוקמים בתוך האגודה, ואנחנו בעצם, האגודה היא חלק מקשת ארגוני הקהילה, יש 18 ארגונים של הקהילה, והאגודה היא במובן מסוים ארגון גג או ארגון מוביל, מתכלל של כל הארגונים, היא מאפשרת לנו באמת נגישות נגישות הרבה יותר קלה לקבוצות רחבות יותר של אנשים. וזה נותן לנו יתרון יחסי ביחס לגורמי מחקר או גורמים טובי שהכוונות שלהם הן טובות ושהיו רוצים לעשות מחקר, אבל אין להם את הנגישות הזו בגלל שאין להם את המיקום בתוך השטח ובתוך הקהילה, וזה בהחלט יתרון יחסי גדול שלנו. אני רוצה, זה נורא חשוב להבין מה זה בעצם מידע. הרבה פעמים אומרים, כולם יכולים להזדהות בקלות עם משפט כמו שידע זה כוח, או שנתונים טובים זה דבר שהוא נורא חשוב, אבל צריך להבין מה זה בעצם ידע ברמה הפילוסופית כמעט, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים נתונים או מידע או ידע. נתונים מנקודת המבט שלי כחוקרת וכסוציולוגית ואנתרופולוגית, הם צורה אחת לחשוב על נתונים זה להבין אותם כקולן, כקול של הנחקרים, של הנחקרות, של האנשים שדרך המחקר ודרך נתוני המחקר אנחנו יכולים לשקף את הצרכים שלהם ואת המאפיינים שלהם ואת נקודת המבט שלהם. מחקר טוב מבחינתי ומבחינתנו במכון המחקר הוא מחקר שיכול לשקף בצורה מהימנה וסולידית את קולן של קולם של חברות וחברי הקהילה, והמחקרים שאנחנו עורכים הם במידה רבה מראה משקפת של מצב הקהילה ומצבן של תת קהילות בתוכן, וחשוב לנו להשמיע את קולן של וקולם של חברות וחברי הקהילה דרך הנתונים ודרך ידע שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריו מבחינה מקצועית, ולדעת שאנחנו משקפים סיפור שהוא מבוסס במציאות האמפירית.
זאת אומרת, מעבר לכל של אותן אוכלוסיות או אותם מגזרים, בעצם המחקרים האלה אמורים להיות גם אולי ארגזי כלים למשרדי ממשלה שידרשו להגיב לממצאים שלכם. עד כמה באמת המחקרים יהיו ערוכים באופן שיאפשרו למשרדים באמת לייצר מהם ארגזי כלים?
זה לגמרי, אנחנו לגמרי שם, וזה לחלוטין חלק מתשתית ההקמה של מכון המחקר. המכון שלנו עובד בשיתוף פעולה סינרגי וצמוד מאוד גם עם גופים ציבוריים ולרבות משרדי ממשלה וגופי ממשל אחרים, וגם גופים ציבוריים מקומיים מוניציפליים, וגם גופים אקדמיים וגם גופים קהילתיים ארגוניים. וזה בדיוק השיתוף פעולה המאוד צמוד הזה בין כל המגזרים שמאפשר לנו להיות יעילים ואפקטיביים ולהזין את הצורך המאוד מאוד גדול שיש במידע במשרדי הממשלה. Yeah. אנחנו כבר עובדים בשיתוף פעולה מצוין עם חלק ממשרדי הממשלה, ואנחנו מתכוונים להרחיב את הפעילות שלנו בתחום הזה, וחלק מהנתונים שאנחנו מספקים הם גם ניירות עמדה ונתונים שנותנים מענים ישירים לשאלות שצומחות בתוך המשרדים הממשלתיים שרוצים לעשות פעולות מבוססות נתונים. כן. ורוצים לעשות הכרעות מושכלות.
אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם יש לכם קשר, או אתם יודעים, על מכוני מחקר דומים כאלה בעולם שפועלים על יד ארגונים להט"בים?
בארצות הברית יש שניים או שלושה מכוני מחקר שעוסקים בנושאים להט"בים, אבל הם נמצאים בתוך האקדמיה. בעצם מכוני מחקר שהם מכוני מחקר חברתיים, יישומיים, מקצועיים, שנותנים שירות וזה גם מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים שירות למכלול של גורמים, בעצם אפשר לפנות אלינו ולבקש מאיתנו ללוות. אנחנו נותנים שירותי מחקר מקצה לקצה, משלב הייעוץ ועד שלב עריכת המחקר וניתוח הנתונים. אנחנו חלק אנחנו לא גוף פרטי ולא גוף עסקי, זה בתוך אנחנו נמצאים בתוך האגודה למען הלהט"ב, שהיא עמותה חברתית, ואנחנו בזה, אנחנו מאוד יוצאי דופן בעולם, אז וגם בישראל, ואני מאוד שמחה להיות חלק. ולפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לתת קרדיט מאוד גדול, אני שמחה להיות חלק מההקמה של המיזם הבאמת חדשני ויוצא הדופן ופורץ הדרך הזה, גם בישראל וגם בעולם הוא פורץ דרך. אני רוצה להודות מאוד מאוד לשני אנשים שמובילים ביחד איתי את מהלך ההקמה הזה, לאוהד חיזקי שהיה מנכ״ל האגודה
ופרש,
יצאנו לדרך וסיים את הקדנציה שלו המאוד מאוד מוצלחת, ולמי ש החליף אותו ופועל עכשיו בתוך קדנציה מאוד מוצלחת משל עצמו, רן שנהבי, ושני האנשים היקרים האלה הם חלק בלתי נפרד מהמיזם הזה, ואנחנו פועלים ביחד.
יפה, ביחד זה, כן, ביחד זה במכון הישראלי, מעתה אמרו המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב של האגודה למען הלהט"ב, ולך דוקטור סיגל גולדין שעומדת בראשו, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, איציק.
להתראות.
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו עם נושא שבוודאי יעסיק גם את מכון המחקר הזה שדיברנו בו עכשיו. הנראות של אוכלוסיית הלהט"ב, בני ובנות הגיל השלישי, הולכת ומעמיקה גם היא בעשור האחרון, כמו שאנחנו יודעים, מי שעוקבים אחרי זה. וכך אנחנו בעצם נחשפים למאפיינים ולצרכים האופייניים לשכבת הלהט"בים הזאת. יותר ויותר סקרים מנסים למפות גם את הצרכים של הלהט"בים בני הגיל השלישי, וככל שהמלאכה הזאת נעשית, היא מתגלית כמה היא נמצאת בחסר או בתת הספק, אם אפשר לומר. הדוקטור רון בן יצחק הוא המנהל הרפואי בחברת בסביבה בריאה, שמפעילה ביחד עם האגודה למען הלהט"ב, תוכנית שכוללת בין היתר את העלאת המודעות לקידום בריאות בקרב בני הקהילה והממסד הרפואי, וגם פועלת למתן מענה רגשי ומיצוי זכויות לגיל השלישי. הדוקטור בן יצחק הוא האורח שלנו עכשיו. שלום לך.
צהריים טובים.
מקובל לחשוב שאוכלוסיית הלהט"ב התחילה לחקר, אתה יודע, גם דמוגרפית וגם סוציולוגית, רק בשנות ה-90. הסקר הסוציולוגי המשמעותי הראשון, אם אני לא טועה, שכלל אוכלוסייה נרחבת בקליפורניה, נערך רק בשנת 2001. אתה יכול להגיד לנו מה בעצם היו הקשיים שעיכבו את תחילת המחקר?
כן, אני חושב שהמודעות וההכרה הסוציולוגית או ההכרה החברתית של אנשים עם מגדר, נקרא לזה, שונה ועם העדפות מיניות שונות, הוא זה שלמעשה מנע את הצורך או את הרצון לקיים סוג כזה של מחקר, שבעצם רק ככה בשנות ה-90, עם העדפה והזהות המינית והמגדרית השונה, עלה הצורך הזה של בעצם לערוך סקר סוציולוגי, שבעצם המטרה שלו הייתה לבוא ולהגיד שיש פה מאפיינים ייחודיים למרכיב אוכלוסייה שהוא בעל דימוי שונה ובעל צרכים שונים שלמעשה לא הוכרו עד אז בחברה.
כן, אז זה לגבי ארצות הברית, בואו ננסה לחזור אלינו כאן. מה אנחנו יודעים היום מבחינת נתונים על היקף אוכלוסיית הלהט"ב בגיל השלישי? אם אני מבין נכון, על פי כל מיני מחקרים, אני לא יודע כמה זה מתוכלל הכל, גודל האוכלוסייה נאמד ב-70,000 איש, זה נכון, איש ואישה.
נכון, אנחנו מדברים על הארץ, ואנחנו מדברים על, כן, על סדר גודל, אנחנו מעריכים שקיימים כ-100,000 איש, אולם אנחנו מתייחסים לבערך כמעט מחציתם, וזה בהתייחס לגודל האוכלוסייה. אנחנו צופים שהאוכלוסייה של הלהט"ב תלך ותגדל עם הגדילה, עם צמיחת הדמוגרפיה.
ועם העלייה בתוחלת החיים, כמו שאנחנו מכירים כבר כמה וכמה שנים, ושמים לב לשינוי הזה.
נכון, וגם עם הצורך, כפי שציינתי, המגדרי, של אנשים לבוא ולהגדיר את עצמם ולהשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזאת. אני חושב שהמודעות והרצון להשתייך לקהילה הולך ונעשה, נקרא לזה, יותר קריטי ככל שאנחנו מתבגרים.
אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה באמת, אתה יודע, עם הגיל אנחנו חשופים לתסמונות או מחלות שאופייניות לגיל מתקדם. האם אתם יכולים לציין, או אתה יכול לציין, סיכונים שהם ייחודיים לאוכלוסיית הלהט"ב, גם גברים, גם נשים בגיל השלישי?
כן, תופעה מעניינת שקורית היא שאם אתה לא מוצא את ה, נקרא לזה, את השיוך שלך בתוך הקהילה, יכולה לקרות תופעה הפוכה, שבעצם אדם לכאורה נכנס לארון. זאת אומרת, הוא לא מוצא את עצמו בקהילה, ואז הוא בעצם מחביא, או שוב, נאלץ להסתיר את המגדר שלו.
זה סביב הצורך לקבל טיפול רפואי?
זה סביב הצורך לקבל תמיכה חברתית, וסביב הצורך לקבל לעתים גם טיפול רפואי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו כפל של סטריאוטיפ חברתי, שמצד אחד יש לנו את הנושא הגילני, זאת אומרת, כשפונים אלינו בגלל שאנחנו נראים סקנים ומתייחסים אלינו קצת שונה, או מעניקים לנו תשומת לב פחותה בגלל שאנחנו מבוגרים בגיל הכרונולוגי, שזה לאו דווקא הגיל הביולוגי, זה מצד אחד. ומצד שני, שאנחנו משתייכים לקבוצה מגדרית שעשויה אולי להיות חריגה בעיני מטפלים כאלה ואחרים במוסדות בריאות, וכתוצאה מזה אנחנו גם מקבלים שירות שונה. אני לא רוצה להגיד שאנחנו מקבלים פחות שירותים, אבל האינטראקציה הזאת שבין המטפל המטופל לעתים קובעת את איכות השירות שהמטופל מקבל, ולאו דווקא מהסיבות של המטפל, כי אם התחושה שנוצרת במגע הזה אצל המטופל, לעתים אומרים לי אנשים שהם מעדיפים כבר לא לקבל את השירות, או לא לעשות את הבדיקה.
ובלבד או שהם לא יצטרכו להיחשף בפני הרופא כהומו, כלסבית או כטרנס מבוגרים.
או ברגע שהם גילו שיש להם העדפה מגדרית, הם מרגישים איזשהו יחס עוין.
גם עוינות, מדווחים על עוינות?
כן, אנשים מדווחים על עוינות לא מילולית. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין של שפת גוף, של דינמיקה שבין מטפל למטופל. אנשים מאוד מתקשים להסביר את זה, אבל הם מרגישים לא רצויים. ולא אומרים להם את זה, כן? שלא יהיו אי-הבנות, זה לא דברים שנאמרים. אבל זה גורם לאנשים לבוא ולהגיד, אוקיי, נקבל את השירות במקום אחר, או ניקח או נזמין את הבדיקה באופן פרטי. ואני חושב שזה קשור באמת לסטריאוטיפים שאנחנו לאט לאט הולכים ונגמלים מהם, ככל שאנחנו חשופים יותר ויותר לחברי קהילה בעלת מגדר שונה.
לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור בן יצחק, יש מחלות זקנה ידועות באוכלוסייה הרחבה? אתה יודע, דמנציה, אלצהיימר, השמנה, מחלות לב. האם להט"בים בגיל הזה חשופים יותר לחלק מהתסמונות האלה?
נכון.
כן? התשובה היא כן?
כן.
זה מעניין.
התשובה היא כן.
למה?
כן, אנחנו רואים או יותר נכון ממחקרים שנעשו בשנים האחרונות, אנחנו רואים שנשים לסביות וביסקסואליות סובלות יותר מהשמנה ונזקים של אישון, שקשורים בתחלואה של לב וכלי דם. ועל רקע של זה לרוב מתפתחת דימנציה שהיא דימנציה וסקולרית או דימנציה מעורבת שהיא גם ניוונית וגם וסקולרית. יותר בנשים בנות אותו גיל ביחס לאוכלוסייה הכללית. אנחנו גם רואים יותר
למה מייחסים את זה החוקרים, מי שחקרו אותה ומצאו את הממצאים האלה?
החוקרים מייחסים את זה באמת לדחייה החברתית או למה שזה גורם אצל הנדחה, כלומר ליותר דיכאון וחרדה, ליותר קושי או דחק, מצבי דחק רגשיים שקשורים בפחד להיחשף, בפחד מפני ביצוע אבחונים, ויותר מזה ביחס של כמו שאמרתי של המערכת או של המטפלים לממצאים. יש פה איזשהו אלמנט שהוא באמת מנטלי רגשי שקשור לדחייה חברתית, וזה מייצר אצל אנשים יותר דיכאון וחרדה, ודיכאון וחרדה קשורים יותר באמת במחלות של מערכת העצבים המרכזית, יותר בדימנציה, זה גורם סיכון להתפתחות של דימנציה. כן. כמו שדיברתי על הנשים, אני רוצה גם לדבר על גברים.
כן, אנחנו חייבים אבל לצערי לסיים, אנחנו רק באמת בהבנה הזאת שלך, אם היינו צריכים עוד אישוש לאמירה של הטבופוביה הורגת, אז הנה אנחנו יודעים שהחרדה והדחק מהסתרה מחוללות גם מחלות ופוגעות בבריאות ומקצרות את החיים. הדוקטור רון בן יצחק, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
להתראות.
חלון גאווה.
מפרץ קוד היא עיירת נופש שאליה מגיעות לנפוש בעיקר נשים שאוהבות נשים. ליל וחבורתה נוהגות לבלות שם בכל קיץ. ליל נתפסת בעיני חברותיה כפלוטטנית, נהנתנית, אחת שלא מסוגלת להתחייב אולי, ובתוך כל אלה גם מתמודדת עם מחלת סרטן סופנית. אבא מרגוליס, לעומתה, בורחת מבעלה המרובה, מגדירים אותו, ומהחיים המשעממים שלה בצידו. היא רוצה להיות קצת עם עצמה, ובעצם הולכת אל עבר, אל הלא נודע. אני ככה מנסה להיכנס לעלילה מבלי לפרט מדי. בכל מקרה, אבא מגיעה בטעות אל אותו מפרץ, ושם היא פוגשת את ליל וחבורתה, וליל מצידה פוגשת את אהבת חייה. ככה, רגע לפני הסוף הבלתי נמנע, והסוף הזה, הבלתי נמנע, הוא גם התחלת השיחה שלנו על ההצגה שנקראת קיץ אחרון. זאת הצגה שמועלית עד ה-27 בנובמבר בבית הספר לאומניות הבמה בית צבי ברמת גן, וכל השחקניות הן תלמידות שנה ג' בבית הספר. את המחזה הזה כתבה האמריקנית ג'יין צ'מברס, ומי שתרגמה ובימה היא ענת זמשטייגמן, אם אני שם המלא שלה. וכדי לדבר על ההצגה קיץ אחרון, אנחנו הזמנו את השחקנית לירי בנדר, שהיא בהצגה ליל, שהיא גיבורת ההצגה. שלום לירי.
שלום,
צהריים
טובים, מה נשמע?
בסדר. כבר קוראים לך ליל במקום לירי?
כן, חלק.
אז תספרי לנו על ליל.
אז אני אספר על ליל, באמת, כמו שאמרת, אנחנו מעלות את ההצגה קיץ אחרון, וליל, אפשר לומר שהיא ראש החבורה, היא הדבק שמחבר בין כולם, ובארבע שנים האחרונות כל הבנות, כל החבורה, מגיעות כל קיץ למפרץ קוד, ומבלות שם את הקיץ. ליל היא אישה חזקה, עוצמתית, ממגנטת, הייתי אומרת, שהיא לוקחת את החיים בטוב, בצ'יל, ברגוע, והיא נורא מדחיקה, זאת אומרת, היא חיה עם מחלה סופנית, כבר תקופה, בהפוגות כאלה ואחרות, ואני חושבת שהדבר שהכי הפך את עולמה היה בעצם לפגוש את אווה, כמו שסיפרת, שהגיעה של המפרץ, וזאת בהחלט נקודת התפנית הכי חשובה בחיים שלה, אני חושבת, היא הבחורה הראשונה שהתאהבה בה. זאת אומרת, היו לה הרבה נשים, היו לה מאות נשים בחיים שלה, כמו שהיא אומרת במחזה, אבל אבא היא היחידה שבאמת מצליחה לגעת בה.
איך באמת זה מוסבר במחזה, שדווקא עם אבא זה קורה לה?
אני חושבת יש משהו באבא, יש תמה במחזה שמדברת על חיי נצח. ליל תמיד מעסיקה אותה השאלה מה היא תצליח להשאיר אחריה, כי היא יודעת שהיא עומדת למות. וכשאבא מגיעה, היא מספרת על חלום שלה היה להביא ילדה שתראה בדיוק כמוה, סוג של חיי נצח כזה. ואני חושבת שזה מה שמקשר, זאת אומרת זה המפתח בקשר בין ליל לאבא. שתיהן מאוד מאמינות בחיים שאחרי, במה אנחנו משאירות פה, ונראה לי שהן רואות את העולם באופן הזה בצורה מאוד דומה. ואני חושבת שכל שאר האנשים שלי להייתה איתם פשוט היו סתם, היו יותר בפן המיני. לא זול, אבל בפן מיני.
כן, זאת אומרת, לכן גם היא נתפסת כאחת שלא ממש רוצה או בנויה להתחייבויות לטווח ארוך. מה היה חשוב לך לדעת על ליל עוד כשנכנסת לעבוד על התפקיד?
אני חושבת שבין הדברים שהיו לי מאוד חשובים, כמו בכל דמות שאני מגלמת, היא להבין מה סיפור הרקע שלה, מה העבר שלה, והרבה פעמים בתור שחקנים אנחנו נתקלים בחורים, זאת אומרת, המחזה לא באמת ממלא את כל העבר ואת כל הרקע, וזה הרבה פעמים דברים שאנחנו צריכים להמציא מתוך המידע שכן יש לנו על הדמות, או מתוך איך שאנחנו תופסים את הדמות.
שזה בעצם מספק קר פעולה לעבודה בינך לבין הבימאית במקרה הזה.
לגמרי, כן, זאת אומרת, זה תלוי בבימאי או בבימאית, יש כאלה ש נותנים יד חופשית בדבר הזה, יש כאלה שהולכים איתך יד ביד ומכוונים. ענת נתנה לנו באמת יד חופשית, אבל גם מכוונת, במיוחד גם כי ענת שיחקה...
היא גם שיחקה בזה בגרסה הקודמת, כאשר היא הייתה סטודנטית, נכון.
נכון, נכון. אז זה היה מאוד מעניין, זאת אומרת, לעבוד על הדמות הזאת ביחד עם הבימאית שלי, שגם שיחקה את הדמות הזאת, היא יכלה לתת לי מערכת מקיפה שתעזור לי לגלם אותה. כן, וביחד ניסינו להבין מאיפה היא מגיעה, היחס שלה עם ההורים שלה. את יודע, המחזה הזה הוא נכתב בשנות ה-80. היחס בשנות ה-80 לנשים לסביות הוא שונה מהיחס היום. גם היום יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, אבל פעם זה היה עוד יותר.
שנות ה-80 אפשר לומר שהם שנות חושך, אבל גם היום אין לא חסר מאור.
לא, לא חסר בכלל.
כן. להפך, חסר לנו הרבה אור, לא חסר חושך. זה, לזה התכוונתי. בכל מקרה, ההצגה הזאת, אמרנו, מועלית עד סוף נובמבר, עד ה-27 בחודש, נכון?
נכון.
כמה הצגות עוד מחכות לכן?
בעצם ארבע.
אז הנה, אנחנו נזמין כאן את כולם לבוא ולראות את קיץ אחרון איתך לירי בנדר ועם חברותייך להצגה הזאת. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו לעניין אחר, על רקע התלונות שהתפרסמו לאחרונה לחשדות לעבירות מין בקהילה, נחשפה בעצם לעיני הציבור גם בעייתיות משפטית שעולה מהגדרת עבירות המין בחוק העונשין. מיד אנחנו נעמוד על פרטי ההגדרה הזאת, אבל כבר נאמר שיש מי שרואים בהגדרה הזאת משום עוול שנגרם לגברים ולקטינים מהקהילה שמוצאים את עצמם נפגעים מינית. עורך הדין דניה קיר הוא היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, ובשבוע שעבר הוא פנה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה ליזום הצעת חוק שתתקן את העיוותים האלה המדוברים בהגדרת החוק. שלום לעורך דין דניה קיר.
שלום רב.
תודה שאתה מצטרף אלינו. איפה אתה רואה את העיוותים והכשלים בהגדרות של עבירות מין בחוק העונשין, ואיך הם פוגעים בנערים ובגברים שהזכרתי?
עברית קשה שפה, היא שפה
תמיד,
ממוגדרת.
תמיד, אבל יפה.
כן, כן, לא, יפהפייה, יש בה אוצרות לשון בלתי נדלים, אבל הבעיה היא שהיא ממוגדרת, יש לשון זכר ולשון נקבה, אין לשון ניטרלית, והחקיקה הישראלית אימצה כמעין לשון ניטרלית את לשון הזכר, וכל פעם כשמופיעה לשון נקבה בחקיקה זה לא נעשה במקרה, אלא כי הייתה כוונה להכיל את החוק על נשים. ככלל צריך לשאוף לחקיקה שוויונית שתחול באופן שוויוני גם על גברים וגם על נשים, והבעיה מתעוררת בחוק העונשין, שיש פער מאוד גדול בין ההגדרה של עבירת אונס שחלה רק על נשים לבין ההגדרה של מעשה סדום שהיא כתובה בלשון ניטרלית וחלה גם על נשים וגם על גברים.
כן, תן לנו דוגמה איפה זה מייצר בעדיות בעשיית צדק.
עבירת האונס היא העבירה החמורה ביותר, שגם נושאת בצידה את האונס החמור ביותר, אונס של בעילה של אישה שלא בהסכמה, דינו 16 שנים, 16 שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות, כמו שמדובר בקטינה מתחת בגיל 16, או תוך גרימת חבלה, או באיום בנשק, האונס עולה ל-20 שנות מאסר. וברור לגמרי מההגדרה, עבירת האונס חלה רק על מי שבועל אישה שלו בהסכמתה, ויש גם הגדרה על מה זה בועל. בועל זה המחדיר איבר מעברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. לעומת זאת,
כתוב בחוק של האישה, כן?
כן,
במפורש.
כן, כן. כך כתוב, אז ברור לגמרי שזה חל רק על אונס שנעשה כלפי נשים, שנשים הן הנפגעות מן האונס. לעומת זאת, מעשה סדום זו עבירה מאוד דומה, אבל היא עבירה הרבה יותר קלה שעונשה רק 5 שנות מאסר. חומרת העבירה היא זהה לחלוטין לאונס. לדעתי, אבל העונש מופחת בהרבה, והגדרה של מעשה סדומי, החדרת איבר מעברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. כלומר, ראשית, לא ברור, זו הגדרה אנכרוניסטית בעיניי, לא ברור מדוע אם מישהו אונס אישה, לא דרך איבר המין שלה, אלא דרך פי הטבעת של הפגיעה והתוקפנות היא זהה, ולא ברור מדוע הוא צריך ליהנות מעונש מופחת. וראשית, ההגדרה הזאת, באמת, רק ההגדרה הזאת חלה על גברים נפגעי אונס, ובעצם הפוגעים, האנסים, שאונסים גברים דרך פי הטבעת או הפה שלהם, ייהנו מההנחה הזאת הלא מוצדקת של עבירה קלה יותר שעונשה הוא עד 5 שנות מאסר.
כן, אז אתה בדיוק בגלל הדברים האלה יזמת את הפנייה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. עד כמה הפנייה שלך התקבלה בהבנה?
מסתבר שכן הייתה קרקע פוריה לעניין הזה, כבר היה בעבר ניסיון של משרד המשפטים לתקן את החוק, אבל הוא לא צלח, משום מה ארגוני הנשים דווקא התנגדו לתיקון הזה.
דווקא ארגוני הנשים, למה?
עוד לא הצלחתי לברר מדוע, אין שום סיבה למונופול, לשמר מונופול שלהם על עבירת האונס, גבר ואישה, נכון שאונס של נשים שכיח הרבה יותר מאשר אונס של גברים, אבל הפגיעה הגופנית והנפשית והטראומה זהות לחלוטין, ואין שום סיבה לפער הבלתי נתפס הזה בין העבירות, ולכן יפה שעה אחת קודם לתקן את העבירות ולהסיר את האפליה הזאת שאנסים שאונסים גברים לא ייהנו מהנחה ולא ייהנו מעבירה שפחותה בחומרתה, מה שמפחית גם כביכול מהערך, מהחומרה של הפגיעה בנפגע האונס.
כן. לקראת סיום, בכמה סעיפים, כמה חוקים כאלה מדובר? אתם יודעים פחות או יותר איפה? עד כמה המהפכה צריכה להיות רחבה בשינוי החוקים?
זה תיקון קטנטן בשני סעיפי עבירה בחוק העונשין של אונס ובעילה אסורה בהסכמה. אלה שתי העבירות היחידות בפרק עבירות המין שהן מיוחדות לנשים, וזה תיקון קוסמטי כמעט שאפשר להעביר אותו על נקלה, אם תהיה הסכמה.
אם רק רצון טוב, כן. עורך דין דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, על עבירות ממוגדרות בספר העונשין והחוקים שלנו. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך.
להתראות.
חלון גאווה.
לקראת סיום אנחנו עם כוחם המושיע של צבעי הקשת, אותם צבעים שהכל מכירים מדגל הגאווה. מדובר בספר הילדים דרקולו מופלא כולו. הסיפור הוא על אדון וגברת דרקולה שגרים, איך לא, בבית מידות רחב ידיים, בית אפלולי ורדוף רוחות, מאובק ושורץ עכבישים. לימים נולד להם בן שבעצם טורף את קלפי הרוע והפחד של הזוג דרקולה. אותם קלפים של פחד ורוע שהם ככה מנסים לזרוע בעולם ולהפיץ. לרוע מזלם נולד להם ילד שהוא מאיר פנים וחייכן, ולא מת על האופל שלהם, ודווקא נמשך אל האור ואל כל מה שיש בו צבעוניות נוצץ. ומתחילה להיווצר בעיה, מה יעלה בגורל מורשת הערפדים, ומי ינצח את החושך, אם בכלל. כל האירוע הזה מובא בספר הילדים שאמרתי את שמו, דרקולו מופלא כולו, שכתבה לוסי רולנד ואיר בן מנטל. הנוסח העברי המצוין, חייבים לומר, שייך לסופרת שוהם סמית ולבן זוגה אמנון כץ, וכדי לדבר על הספר שכולו אמונה בעצם באור, הזמנו את איציק צרור, שהוא יושב ראש ארגון חושן לחינוך של קהילת הלהט"ב, והוא גם במקרה מנהל השיווק של הוצאת מודן שבה הספר רואה אור. שלום איציק.
שלום איציק.
אז יש לנו 3 דקות בערך כדי לדבר על הספר הנהדר הזה. מהו מבחינתך הדבר הכי מעניין וחשוב בספר?
הדבר הכי מעניין וחשוב בספר, לדעתי, זה העניין שמשקף פה, אם נגיד שהספר יודעים בדרך כלל הורים מכירים את הספר, ופה משהו שהדבר הכי מעניין זה הורים בדרך כלל מסלילים את דרכם של הילדים. בדרך כלל הורים חיים דרכנו, הורים מגדלים אותנו על פי הפחדים שלהם, הפוביות שלהם, לפי החלומות שלהם. ובספר הזה ממש קופץ העניין שבו יש ילד שנולד, שהוא לאו דווקא דומה למה שאנחנו חושבים ורוצים בתור הורים, ומראה להם דברים אחרים, ומראה להם שיש עוד דרכים בחיים ועוד דרכים בעולם, וזה מקסים לראות את זה בספר בצורה מאוד, מאוד רך ופשוט ונעים.
אולי תקרא לנו כמה פסקאות מהספר שהוא לא ארוך לקריאה.
לא, הוא לא ארוך. אז אני אקריא אותו, הוא פגש חברה בשם אמילי, והם לאט לאט נופכים להיות חברים באותו הלילה, אז אני מתחיל להקריא. אני עייפה, פסיקה אמילי, אבל היה ממש כיף, תודה לכל. לא היה לי מושג שירח חזק כמו השמש, שיש לו אור כזה גדול. השמש, דרקולה החביר. אוף, יש דברים שלעולם לא אכיר. מתי נפגש? שאלה אמילי. תבוא מחר שוב? אבל הוא לא ענה, ורק הלך לו עצוב. הוא נזכר בהדרה של אבא דרקולה, וחיש שב לביתו לפני שהאור עלה. כמעט שבוע נשאר בבית. מה קרה לבנינו? אבא דרקולה שאל. ואמא אמרה, שבני עצוב, גם אני עצובה. איך נעזור לו? שאלה ולא מצא תשובה. כשיצא סוף סוף מהבית, אמא חיפשה רעיון, אבא דרקולה אמר, אני אשתמש בדמיון. כשהבן חזר, כעבור שעה, הוא אמר לו מתוק, הכנו לך הפתעה. הם צבעו לו את החדר, יש לו חדר צבעוני, עם שמש ועם פרחים, עם חיפון חינני, שהם עמדו בחדר, תחת שמיעת תכלת, לפתע נשמעה דפיקה קטנה בדלת. ולתוך הבית נכנסה אמילי הנרגשת, ובידיה הייתה מתנה.
זהו, ופה אנחנו נעצור, ומי שירצה ימשיך לקרוא, רק נאמר שאמילי, גם כדי להגביר את עניין השונות, היא שחורה, היא כהת אור, ולא כמו שנאמר, יכולנו לצפות או נהוג. בעצם מה שאנחנו, הספר אומר, וזה החלק היפה בעיניי, שבעצם החברה צריכה לראות את השונה, אבל הוא לא צריך להתיישר אליה, החברה צריכה לך לעשות את הדרך אליו. כולם, אם כך, מוזמנים לראות את ספר הילדים הנהדר הזה, דרקולו, מופלא כולו. איציק צרו, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות. ביי. כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, תודה לאירה וקסלר, תודה לדימה קרנצוב. אני איציק יושע, חלון גאווה נוסף בשבוע הבא. להתראות.